כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
גן השושנים, אגדה, מאת לאה גולדברג. קורא גבי ינון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. א' גבוה גבוה עד לשחקים התנוסס מגדלה של הנסיכה האנוגה. כולו עשוי בדולח צח, וראשו מעולף פז ואבני תפארת. סביב לו הסתרע גן שושנים רב גונים ורחב ידיים. מבין הרשת הדקה של שבילי זהב צרים השקיפו ארוגות בוסם, ועליהן שושנים אין מספר. אדומות כחמה השוקעת, לבנות כמו כנפי הקרובים, ורדיות כמו רקיע הבוקר עם אפפי השחר, גם צהובות כמו זהב הטלטלים אשר לגבירתם הנסיכה. נאות גם צנועות, כל אחת מזהירה ונחמדה לעין שבעתיים מהיהלומים הספירים והתרשיש המשובצים בבדולח המגדל. כל אחת שמש קטנה. ומן הערוגות עלו השמיים הריחות נהרה, כמו צלילי מנגינה נפלאים, התמזגו והיו למקהלה אחת, מזמור תהילה ליופי. וכל מי שראה בעיניו את כל התפארת והאזין לשירת הריחות, אם אגום הוא, שכח את תוגתו. אם דבוי הוא, הבליג על ייסוריו, ואם מת הוא, קם לתחייה. באגן היה מוקף חומת שיש גבוהה ואהבה שהבדילה אותו מכל התבל. על החומה התפתלו שושנים, אך אף אחת מהן לא העזה לעלות עד קצה ולהוציא את ראשה מעבר לעולם הפרחים. בשער הגן היה סגור ומסוגר, ובריחי ברזל קשים תולים עליו תמיד. מדי בוקר בבוקר השכם עם הנץ החמה, כאשר קרני השמש הראשונות העירו את ראש המגדל, והבדולח הבהב ונצנץ והזהיר בשלל צבעיו, כאשר הניע הרוח הכלילה את פעמוני הכסף על חלון חדר משכבה של הנסיכה, הייתה היא יורדת לתוך גנה. כפות רגליה הקטנות היו מלטפות את הארץ בדרך הילוכה, ושולי סמלתה הצחורה, הקלה, הריחנית, נשקו את עקביה הברודים. היא הייתה מגיעה עד הבאר, שואבת מים, ובעצם ידיה הצרות, העדינות כמו כנפי יונים לבנות, הייתה משקה את פרחיה, מתלם לתלם, מהרוגה להרוגה, הייתה טסה, שופכת מים חיים על הציצים, והם היו משתחווים לפניה בהודיה. ככלותה את מלאכתה זו, הייתה עוברת בין הפרחים לראות אם לא קרה להם דבר בלילה. והיה אם כפף שושן אחד את קומתו, הייתה מישירה אותו. אם נעקר מהשורש, הייתה נוטעת אותו מחדש. אם נבל, הייתה גוזרת אותו מעל השיח ומשליחה ממנה והלאה. ואחר ניקוש הערוגות מקוץ ומדרדר ומכל עשב רע, זרעה חול זהב על כל השבילים. כך עבר עליה יומה. וכאשר באה השמש וערפילים ורודים התחילו טועים באוויר, הייתה הנפלאה עוברת עוד פעם את הגן לאורכו ולרוחבו, וליד כל שושן קראה ברך, ובספטותיה המתוקות כטעמו של אסיס דובדבנים, נשקה כל גביע וגביע. ואחרי נשיקתה זו, היו הפרחים נאבים ויפים שבעתיים, ורחם חריף ומשקר 77. והנסיכה בעצמה, הלומת ריח פרחיה, הייתה עולה לחדרה שבתוך המגדל, למען התמסר שם, ללילה כחול רב החלומות. ב' ומעבר לחומה הייתה עיר גדולה, הומיה ומזוהמה. רחובות ארוכים, צרים ומרופשים התפתלו בה כמו נחשים. בתים אפורים גבוהים, בעלי חלונות קטנים ומלוכלכים וגגות מוחלדים, עמדו צפופים זה על יד זה, כך שנדמה כי רוצה כל אחד להדוף את משנהו ולתפוס את מקומו. ואלפי ארובות של בתי חרושת הרימו את ראשיהן למעלה, והיו מקטרות לשמיים את העשן השחור. ומחוץ לעיר היו בריכות מים ירוקות, מעלות צחנה, שדות דלים ששיבוליהם נמוכות ושדופות, ובתים שפלים, ישנים ורעועים. ורק ריח השושנים הנפלא שעלה מתוך גן הנסיכה והיה מרחף באוויר, היה שופך מעט נועם על העיר הזהומה. מדי בוקר בבוקר, כאשר אור ומעט השמיים המעוננים, וכל הערובות של בתי החרושת שאגו במקהלה פראית אחת את שאגתן האיומה, היו יוצאים תושבי העיר מבתיהם. שערותיהם היו פרועות, עיניהם אדמו מדמעות ונידודי שינה, שפתותיהם היו חברות ובלות, בידיהם עשויים ארג גס, קרועים ואפורים כמו אבק חוצות, אפילו ראשי הילדים היו מורדים, ואף אחד לא העז להרים את קולו בצחוק. חבורות חבורות היו הולכים לבתי המלאכה ובתי החרושת לעבוד עבודת פרך. ואחר קפה כל אחד על מלאכתו. זה קפה את גבו במשך יום ארוך ואפור על המחט, זה גלגל בלי הרף את גלגל המכונה, זה חפר בור באדמה הקשה כאבן, זה השליך בלי הפסק עיצים אל פי הכבשן הבוער, וטיפות זהה גדולות התגלגלו מעל כל גופו המפוחם. ובערב, כאשר הודלקו ברחובות הפנסים הצהובים ואורם האחור שטף את כל העיר, עזבו האנשים עייפים למוות את מלאכתם, ויצאו החוצה ממהרים לבתיהם למען לסבוע שם בחיפזון פת לחם יבשה, להירדם ולשכוח את הכל, את הכל. ובדרכם לביתם ליוותה אותם השאגה השנייה של בתי החרושת. ג. ורק שלוש פעמים בשנה, בימות החגים הגדולים, הייתה העיר משנה את צורתה. אז היו יותר נקיים הרחובות הצרים, וחיוך מוזר נראה על פני הבתים, ובחלונותיהם הקטנים נצנצו וילאות צחים. באותם הימים שתקו ארובותיהם של בתי החרושת, ובבוקר היו האנשים שוהים בביתם עד שעה מאוחרת. ואחר יצאו החוצה רעננים עם בת צחוק על שפתותיהם, רחוצים ומלובשים בגדי חג מנומרים. כולם מיהרו אל המגרש שלפני גן הנסיכה, ושם היו עומדים ומצפים. ובשעה ה-12 בצהריים, הייתה הנסיכה בכל הוד יופיה מופיעה על החומה, מדעי הצחורים נפלו קיפולים קיפולים על שיש החומה, על פניה הרקים, בנפפיה הזהירו שתי עיניים כחולות, כמו בריכות מים בין הסוף. על ידה נמצא סל גדול ובו שושנים נפלאות משושני גנה. זמן מה הייתה היא מתבוננת אל המגרש המנומר, שאלפי צבעים בהירים נחמדים לעין בערו שם בקרני החמה, ואחר כך, באצבעותיה הארוכות, הייתה היא מוציאה את הפרחים מתוך הסל ומשליחה אותם אחד לאחד להמון המצפה. וזה היה מתנפל על הפרח, קורע אותו לגזרים קטנטנים, וכל מי שבא לידו ולו רק עלה אחד, היה מאושר. ואחרי שחלקה הנסיכה את מתנותיה, הייתה יורדת מעל החומה אל תוך הגן ומקשיבה שם לשירי האושר אשר שר ההמון המתפזר. הצלילים היו אדירים ומלאי תקוות. הם צלצלו באוויר הצלול כמו צחוק הרעם בשמי האביב, ונדמו רק עם ערב. ולמחרת הייתה הנסיכה מתחילה שוב את עבודתה בגן השושנים, וגם מעבר לחומה היו מתחדשים החיים הקשים של ימות החולין. ד. פעם הייתה שנת בצורת. האדמה הדלה שמחוץ לעיר הולידה רק מעט, והשיבולים הנמוכות והרזות נשרפו באיבן. יבשו הבארות ובריכות המים, אבני המרצפת בתוך העיר בערו כמו גחלים, והאבק עלה והתאמר וכיסה את הכל. האנשים נלאו מהרעב והצמה. הם עוד יותר כפפו את גבם, פניהם היו חיוורים וקודרים, ועיניהם בערו וגופיהם נתכווצו. ומשהגיע החג, אף אחד מתושבי העיר לא לבש את בגדיו המנומרים. מפוחמים, מלוכלכים, בקרעי בגדיהם, התאסף העם על המגרש שלפני בית הנסיכה, ובאי סבלנות חיכו לבואה. והיא התמהמהה קצת באותו בוקר. מה יפה עלו הפרחים בזו השנה, והסל היה קום מלא. מה תגדל השמחה כאשר אביא את השושנים עליהם? חשבה. ואולם הקולות המוזרים אשר נשמעו לה מעבר לחומה הבהילוה. מה שם? הרהרה היא. הן מעולם לא שמעתי עוד כאלה. וכי מדוע לא? החליטה לבסוף בליבה והתחילה עולה, וכאשר עלתה הגיעה לאוזנה יללה משונה. כל בחיית הילדים, ענקת הנשים והשאגות אשר עלו מגרונם הניחר של הגברים, וכאשר השפילה את עיניה לראות את המגרש, נבהלה עד שבקושי החזיקה מעמד, כה שחור ומכוער הוא היה. אך בכל זאת הכניסה את ידה לתוך סל הפרחים ורצתה להשליחם להמון. ואולם צחוק פיראי שהתפרץ מכל הגרונות הפריע בעדה. די, צעקו לה מלמטה, אין לנו צורך במתנותייך. אנו לא נרשה לך לשבת לבטח מעבר לחומתך ולהנות מריח פרחייך. ראי מה דלונו, מה רזות ידינו, מה הלבינו שערות ראשנו. ראי מה מכוערים אנחנו ומה מזוהמה עירנו. אין אנו רוצים עוד בחיי הכלבים, לנו נחוצות שושנים לפלאות בתוך גנינו ולא מעבר לחומתך. צאי אלינו, לכי עמנו, היי הגננת בגנינו, פתחי את השערים. ואם לא, הנה אנו מנפצים את החומה, משברים לרסיסים את מגדלייך ורומסים בסוליות מגפנו את כל השושנים אשר לך. פתחי את השערים. והנסיכה הורידה אין עונים את ידיה, עקמה בכאב את סמלותיה, ודמעות זוהר גדולות התגלגלו מעיניה. ואחר ירדה מעל החומה ופתחה את השער. ההמון הפרוע התפרץ לתוך הגן, רמס וליקט את השושנים, הרס עד היסוד את מגדל הבדולח, ואת הנסיכה הובילו עמם. ומאותו היום התחילה היא נוטעת את השושנים בתוך גינותיהם, על אדמתם הדלה, אולם הציצים שעלו מתוכה היו חברים, ודלים גם הם. רחם היה קור אפה שאיש לא הרגיש בו, וסגולות הקסם של שושני הגן שמעבר לחומה לא היו להם עוד. הנסיכה הייתה מתמדת להשיב להם את הדרם הקודם, אך שום דבר לא עלה בידיה, גם נשיקות שפתותיה החמות לא יכלו להחיות את השושנים. אז אמרו תושבי העיר, למה רימית אותנו? שושנים כאלו יש לנו די. אנו לא ביקשנו ממך דברי תעתועים, אנו התחננו לפנייך על רפואה ונחמה. הצמיחי על אדמתנו את אותן השושנים שגידלת לפנים בתוך גנך? והיא ענתה, אין אני יכולה, אולם השושנים שגידלתי לפנים פורחים רק מעבר לחומה. והם לא חפצו להאמין לה. 1930 תמה קריאת הסיפור גן השושנים אגדה מאת לאה גולדברג. קרא גבי ינון. תודה על ההאזנה.